לירונה, קולנוענית, נחה, מנחה למיניות, ג'ינג'ית, ובפרופה זה היה סימון דה בבואר. אני לא נולדתי רונה סופר, אני הפכתי לרונה סופר. וגם האורחים והאורחות שלי. אז יאללה, בואו נתחיל. האורחת שלי היום היא דוקטור נעמה שיק, אמא של אורי ושל קובי החתול, וחוקרת שמתמחה בחקר נשים ומגדר ושואה.
היי רונה.
מה שלומך, מאמי?
סבבה, מה שלומך?
טוב. אני ממש שמחה שאת כאן. ממש ממש.
אני שמחה להיות כאן.
איזה כיף. את גם נראית נורא חמודה.
תודה. בובי, גם את. כאילו, גילוי נאות כזה שאנחנו חברות, לא?
כן, הנה. גילית.
כן, גילינו.
חשפת את זה.
חשפת את זה על ההתחלה.
ממש.
איך התחלנו? נכון לסיפורי היכרות? אז הסיפור היכרות שלנו אחד הטובים.
אומייגאד, ספרי את הסיפור.
לא, אל תספרי.
אומייגאד, יו. בקיצור, זה היה כשלמדתי קולנוע. והעבודה שלי הייתה על ייצוג קולנועי של סצנות מיניות בקולנוע. וכאילו לחבר באמת את הנושא הזה של קולנוע ושל מיניות ושל שואה. זה כאילו, וואו, what can be better than that? ואז שמעתי שיש חוקרת שואה שמתעסקת בנושא של נשיות, של כל השיט הזה. ואז הגעתי לפגוש אותך, ואני זוכרת ושראיתי ג'ינג'ית מטורפת שיוצאת מהמשרד, ואמרתי, oh my god, מי זאת? מה זה הדבר היפה הזה? וזהו, ומאז... נפשנו נקשרה שתי ג'ינג'יות בלב.
לא לגמרי.
נכון.
מהצד שלי...
ספרי.
אז זהו, כי תראה, את יודעת. היום, בנרטיבים של היום, נכון, כל אחד יש את הנרטיב שלו, אז ככה, אני קיבלתי אימייל, שלום, קוראים לי רונה, אני תואר שני בקולנוע, וזה בסם שפיגל, מגניב, ואני צריכה לכתוב... עבודת סמינר על, ככה היה כתוב, סקס בשואה.
אוו יא.
אני כזה, מה עכשיו? מה סקס בשואה? אני אמרתי, טוב, מאחר שלא סקס בשואה, נגיד, לא כמו שזה הוגדר, אבל ברמות אחרות, זה נושאים שאני עוסקת וחוקרת אותם, אז אמרתי, טוב, אני ענה באימייל מנומס כזה וחמוד, ואני אכתוב... זה, ונושא מעניין וחשוב, צריך לבחון אותו מהכיוונים האלה והאלה, והביבליוגרפיה היא כזאת. אמרתי, סבבה. אז קיבלתי תשובה. לא, אני רוצה לפגוש אותך.
אופה, מצד שוגעת.
ואז אמרתי, אופה. ואז, כמו שאת ראית אותי, אבל פתאום אני ראיתי אותך יוצאת ג'ינג'ית, זוהרת.
זוהמת.
בוהקת. זוהמת, כולה, מה? תותה, תותה. ומה, אז נפשנו...
בטח התעצמנתי לנגישות שם.
ובטח התעצמנת, כי זה לא היה נגיש בשום צורה באופן. קיללת, וזהו, ונפשנו נקשרה. אנחנו כאילו, נכון, אנחנו מדברות כאילו משורש, כי אנחנו חברות, וכאילו כל זה, אבל הנושא... הוא פחות משעשע.
פחות חמוד.
פחות חמוד, הרבה פחות חמוד. זאת אומרת, זה... אני באמת עוסקת בנושא של נשים בשואה. התחלתי מנשים באושוויץ בירקנאו יהודיות, וזה באמת מתרחב, וגם עסקתי ועוסקת עדיין במחקר של ניצול מיני בשואה, שהוא נושא מורכב. מכמה וכמה וכמה זוויות, למען האמת, מכמה וכמה וכמה זוויות. כן, ותודה שלא תיקנת אותי. נכון, אנשים שמתקנים אנשים, זה לא נעים.
זה גועל נפש.
זה כאילו להלבין פניך בשידור.
תפו,
נכון? מה עכשיו נסגר? קצת אמפתיה.
אני רוצה לשאול אותך על מיניות בשואה. מה זה שואה? זה הרבה שנים, זה לא איזה... מלחמת ששת הימים, זה כאילו, זה הרבה מאוד שנים, ואני רוצה לשאול אותך על מיניות. כאילו, את יודעת,
תראה, מיניות זה דבר רחב.
נכון.
מאוד, וכמו שאמרנו גם בשואה, יש ספקטרום מאוד רחב, נכון? זאת אומרת, מה אם אנחנו מדברים על גרמניה הנאצית? גרמונים עולים לשלטון, הנאצים עולים לשלטון ב-33. יש צווים נגד יהודים וכל זה, אבל המשפחות או אנשים או בני זוג או בנות זוג או כל הדברים האלה נשארים ביחד. זאת אומרת, פה אנחנו מדברים על תקופות שאני מניחה גם שהמיניות, את יחסי מין, יחסי קרבה, כל הדברים האלה, נמשכים באופן, אני מניחה במובנים רבים, נמשכים, בחלק מהמקרים אולי אפילו, לא יודעת אם ביתר עוז, לא. עכשיו תראי, יש לחצים נפשיים, יש דברים, זה לא, אני לא, זה נורא משתנה, את יודעת, שאנחנו מדברים אחר כך על פולין, על גטאות פולין, תראי, אחד אנשים גם לא מרבים לדבר על זה, גם יש את העניין של התקופה, גם, את יודעת, אנשים, אני חושבת דרך אגב, גם היום, זאת אומרת, לא יכתבו הרבה פעמים ביומן שלהם, נכון, בטח לא כשאתה נמצא בגטו ורשה, אם אני חושבת על זה, בלילה קיימתי יחסי מין עם אשתי, לא יודע, הם היו מאוד...
למה לא?
מספקים, כי זה דברים...
למה לא? זה כל כך חשוב.
נכון, נכון לחלוטין, אבל תראי, קודם כל אנחנו מדברים על לפני, אני מזכירה לך 80 שנה, נכון? אנחנו 80 יותר, תלוי מאיפה סופרים, 80 כבר 85 שנה, אם אנחנו מתחילים, השיח הוא שונה, בכלל, עכשיו גם תלוי מי כותב, אישה או אישה או גבר, נכון? המיניות מתקיימת, כי אנחנו מדברים על בני אדם, זה חשוב לי להגיד, זה צריך להבין את זה, היא מתקיימת, וכמו שאמרת, היא כל כך חשובה, נכון? גם מיניות, גם קרבה, קרבה פיזית, זה דברים שקורים, בוודאי, אנחנו מדברים על בני אדם, אנחנו נכון, כשאנחנו מדברים על השואה, בחלק מהמקרים, אם אני מתחילה בגרמניה, נכון? זה תקופה של 12 שנה. אם אני מתחילה בפולין, זה תקופה של 6 שנים. אם אני מתחילה בהונגריה, זה תקופה של שנה. כשאנחנו מדברים, נכון, על כיבוש, על צרפת, זה 5 שנים. יש פה כל מיני דברים, ובכל מקום יש גם את ההבדלים שלו.
כן.
זה...
אתה נקראתי השבוע משהו נורא חמוד, כאילו, לא יודעים חמוד, שאנה פרנק, שהיא כתבה על... זה משהו שצינזרו מה... שהיא כן כתבה עליה, היא הייתה נערה מתבגרת, היא כתבה, היא גם צירה את הפוט שלה, או משהו כזה, וזה כאילו, זה משהו שממש, ממש לא שמעתי עליו מעולם ובחיים שלי.
לא, זה נכון, תראי, גם אנה פרנק, נכון, זה, תראי, זה גם מעניין, הרי אבא שלה הרי מוצא, נכון, אוטו פרנק מוצא את היומן, אחרי המלחמה והוא מפרסם. יש כמה שאלות אם אנחנו מסתכלים, אבל צריך תמיד גם לשאול את השאלה, נכון, אם אנחנו מסתכלים ממקום רוח הזמן שלנו, נכון? שאנחנו כבר אחרי עידן מיטו, וזה חשוב מה שאני אגיד, או תלוי, כי למשל אנה פרנק הייתה במחבור, בחדר שהיא הייתה עם גבר בן 40. כן, עכשיו זאת שאלה, הם ישנו בשתי מיטות נפרדות והכל, אבל נגיד שאלה, אם משהו, זה משהו ש... וזה מלחמה, וזה הכל, וזה מורכב, אבל זה שאלה. זה דברים שלא מודגשים ביומן. היא הייתה מואבת הפטר, היא כותבת על זה והכל. זה נכון, היא נערה מתבגרת. היומן של אנה פרנק הוא חשוב נורא, ואנחנו צריכים לזכור דבר אחד מהותי, שזאת אחת גם הסיבות שהוא הופך להיות, בעצם מה שהוא הופך להיות, אחד שהיא נערה, יש בה הזה שמחת חיים במובנים רבים, יש בו עיסוק, היא יושבת עם מחבוא, וזה נורא נכון והפחד, ויש פה עיסוק גם בחיי היומיום שלה, האהבה שלה לפטר, וכתיבה, ומחשבות של נערה וזה. עכשיו, היומן הרי מסתיים בהולנד, נכון? הוא מסתיים כי תופסים אותם. הוא לא ממשיך לברגן בלזן, שם היא ואחותה גוססות ומתות בתוך הדיזינטריה של עצמם, בתוך הזוועה הזאת, נכון? של ברגן בלזן. זה חלק שאין אותו ביומן. אנחנו יודעים שהיא מתה בברגן בלזן, ו... נספתה, אז באופן הזה, גם היומן הזה הרבה יותר קל יחסית לקבל אותו או, או, או לקרוא עליו. וזה. עכשיו, אני חוזרת למיניות ששאלת, האפשרויות שלה גם הולכות ומצטמצמות, כבינה, כי אם אנחנו מדברים על הגטאות, אחר כך לפעמים חיות לך, אם אפשר לקרוא בסוג מסוים של חיים, נכון, 4 או 5 משפחות ביחד בחדר, עם ילדים, כשעוד יש ילדים, או עם הורים, כשיש ילדים, נכון, גם שם מתקיימות צורות כאלה ואחרות של מיניות, אבל תוך ניסיונות יותר אני חושבת לשמור גם על, על פרטיות או על הגנה של ילדים. המיניות מפסיקה במובנים רבים שאנחנו קוראים להתקיים במחנות, כי נתחיל מזה, אם אנחנו מדברים על חתכים רחבים, נכון? אז רוב האוכלוסייה היא הטרוסקסואלית, נכון? מהובנים האלה שווה. גברים...
כן, האם היא הטרוסקסואלית?
רוב, תראי...
אין לסביות בשואה.
יש, אבל יש גם לסביות בכפייה. מה זה לסביות? כן, יש, וזה נושא שדווקא שנחקר. וגם הומוסקסואלים נחקרים. אני אומרת על העובדה שפשוט, מבחינת האוכלוסייה הרחבה, נכון? שוב, רוב האוכלוסייה... כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שרובה הטרוסקסואלית, במהות, בהגדרה, זאת אומרת, בהגדרות מאוד פלואידיות, וזה מצוין, כן, אבל נדברת בכלל על העולם שלה. אז נכון, אנחנו מדברים כאילו סטטיסטית, ש10% מהאוכלוסייה, וזה נפלא, היא הומוסקסואלים, באמת, או לסביות, אבל כשאני חוזרת לשאלה שלך על המיניות, משואה, אנחנו מדברים על מחנות נפרדים לגברים ונשים, אז כבר נכון, במובן הזה אנחנו מעקרים במחרות את המיניות. עכשיו, מה זה המיניות? מיניות זה לא רק יחסי מין, נכון? בין גברים או בין גברים וגברים, או נשים ונשים, או נשים וגברים, אבל יש גם משהו במיניות שאנחנו מדברים על המחנות שמאוד יורד מבחינת פה כבר אתה מדבר על שלב, את יודעת, שגברים ונשים שוקלים משהו כמו, גברים ונשים, כן, שהיו בריאים וכו' לפני המלחמה כזה, בין הגילאים 16 ל-40, נשים יכולות לשקול 30 קילו, וגברים שוקלים משהו כמו 35 קילו, גם יצר המין, מה שנקרא, יצר המין הוא קשור נורא גם למצב פיזי, פיזיולוגי ונפשי. הם מדברות על זה, גם והם מדברים, גברים, שהוא כמעט נעלם.
אוקיי, סבבה שהוא כמעט נעלם, אבל האם הוא נעלם? או שעדיין יש, לא יודעת מה, זקפת בוקר, לא יודעת מה, כאילו זה גברים שכאילו, לא יודעת, גברים, נשים, שכן, אני מבינה שזה יורד, אני מבינה שכאילו שהמצב שלהם בצורה, כאילו משמעותית, את יודעת, כוח החיות שם לא נראה לי מאוד, לא יודעת, כאילו, אבל עדיין, האם זה לא קיים בכלל? האם אין בכלל מיניות? האם אין בכלל, לא יודעת מה, אני אפילו הייתי אומרת, I would dare to say את המילה המתונפת, אהבה.
אהבה היא לא מיניות, זה משהו, כן, אולי, זאת אומרת, זה משהו אחר. אני אגיד לך משהו קודם, כששאלת, עלה לי בראש ציטוט של אחת השורדות שהיא מדברת על החיים במחנה, היא ממש מדברת על עצמה ועל על החברות שלה, כן, על הסירות האחרות, שיחד איתה היא אמרנו, היא אומרת, הפכנו להיות יצורים חסרי מין, שזה נורא מעניין, נכון? היא אומרת, גם יצורים, שבמובן מסוים זה קצת לא בני אדם, לא שחס וחלילה, זה יובן מדבריי, אבל חסרי מין, היא גם אומרת, במקום אחר, חסרי יצר מין. יצר המין, נתת, הוא גם יצר חיות, נכון? המובנים רבים, אבל תראי, יצר החיות... מתמקד במובנים רבים ביצר הישרדות מאוד מאוד בסיסי של להשיג אוכל, של לרדוף אחרי האוכל, של לחשוב על כל המשפחה שלך שנרצחה ומתה ואיך אתה ממשיך או לא ממשיך לחיות. אז, אבל כן, נשארת מיניות, אתה יודע, במובנים מסוימים, אבל נשאר הפחד, דרך אגב, יותר של נשים אחרים מפני פגיעה מינית, נשארות השאלות כאילו על מיניות שקשורות למחזור, האם אפשר יהיה להרות או לא להרות, שזה כמעט יותר מערכת המין, נכון, מאשר מיניות. יש מקרים של ניצול מיני?
יש מקרים כאלה?
יש, פחות במחנות, כי לגרמנים אסור לקיים יחסי מין עם יהודיות.
באמת?
כן, זה החוק השני בעצם בחוקי נירנברג, שהוא החוק להגנת אדם והכבוד הגרמני. כמובן הסכמת האישה, אלו האיש הוא פה, מבחינת הגרמנים, כן. אלא זה נחשב זיהום הגזע. אנחנו כן יודעים שיש אונס של נשים יהודיות בחזית המזרחית, כי קשה יותר לאכוף, כן, את החוק הזה.
מה, את הפולנים כאילו?
לא, הגרמנים שאונסים בחזית המזרחית.
בחזית המזרחית, אוקיי.
אבל, ובמחנות יש את זה, אבל פחות. אבל יש מקרים אחרים של פגיעה מינית, שמגיעים לסאונה ונוגעים בעברי גוף כאלה ואחרים. השפלה ורבלית, לעתים ניצול מיני על ידי אסירים פולנים, בעלי תפקיד, שמבקשים בעצם את הגוף של האישה, כן, על מנת דברים אחרים.
אגב, אז בעצם את שוללת כאן את תיאוריית הזונות, נו...
אין דבר כזה, אין זה...
איך שרדת בריבת בת שמה?
נורא, זה איזשהו מיתוס, זה מיתוס מזעזע שנכנס לחברה הישראלית בכמה סיבות יש... לא ניכנס לעומק שלהם עכשיו, אבל אין מה שמכונה זונות יהודיות בשואה. בדיוק בגלל חוקי הגזע שדיברתי עליהם עכשיו, לא הופך את הגרמנים לטובים פחות או יותר, כן, אבל הימלר מורה ב-43 להקים בתי זונות, המחנות, שאמורים, כן, לשמש שוב עם מרחאות עם הידיים, את גם אס-אס וגם אסירים בעלי תפקיד. מי שהאסירות...
רגע, נו, תמשיכי.
האסירות
האומללות... אז בתי זונות.
האסירות האומללות ש... נאלצות בעצם בסופו של דבר להיות בהם, הם, 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 הם אסירות פוליטיות פולניות, או אסירות פוליטיות גרמניות, אבל אין שם יהודיות, בשום אופן.
אוקיי.
מה שקצתני כותב בבית הבובות, כן, על אחותו, או יצחק שדה, באחותי על החוף.
רגע, אז מה את אומרת שקצתני כמציא?
קצתניק היה סופר. קצתניק הוא לא היסטוריון. הוא אפילו לא כותב את זה כעד במובנים רבים. זאת אומרת, הוא כותב את זה כסופר. זה לא העדות שלו. זאת אומרת, הספרים שלו, יש בהם כמובן חלקים אוטוביוגרפיים משמעותיים ומהותיים, כן? אבל קצתניק, אחת הבעיות המרכזיות, אומרת שהוא נתפס בישראל כהיסטוריון, או כמי שכותב את ה... נכון, נוכל לקרוא לזה כאילו האמת לאמיתה, בשעה שהוא... שהוא סופר, כן, החשיבות שלו היא גדולה, המשמעות שלו היא גדולה, הוא היה אדם מעניין, אבל הוא נתפס פה כהיסטוריון, והדברים האלה זה דברים שאחר כך גם שנים אחר כך ניצולות, משלמות על זה מחיר בעצם, מתוך האשמות, את יודעת, איך ניצלת, בדיוק כמו שאמרת.
הגעת לכל הנושא הזה בכלל. איך את, דוקטור נעמה שיק, שם ישראל קודש, איך הגעת לנושא הזה?
קשה לי להגיד על זה, כי זה כמעט, אני חושבת שאולי זה קצת כזאת התבוננות בדיעבד. אבל כן, זאת אומרת, כשהגעתי לשלב של הדוקטורט בעצם, וזה שאלות, אני במקור, אני גם בת קיבוץ, וקיבוץ שהוקם על ידי ניצולים, ויש, יש, אני ממש זוכרת
את זה. איזה קיבוץ?
לאבות חביבה. אני ממש זוכרת את זה, זאת אומרת, קיבוץ שהוקם על ידי ניצולים, ושאלות שאלו לי כבר בתור נערה בראש, האם בעצם כן... והניצולים, כן, היו תמיד, נכון, ההורים של כולן, של הילדים, וגם ההורים שלי, וזה איכשהו שאלות שעם השנים עלו לי, איך היא התמודדה לעומת מישהו אחר, וככל שאת מתבגרת, גם בתור נערה, את מקבלת מחסור חודשי, ואת שואלת עצמך בעצם, אבל מה עשו עם זה בשואה? כל מיני דברים כאלה, ואני חושבת שבמובנים רבים, הרשמים האלו, או השאלות האלה, שהציקו לי, או הכאיבו לי, או עניינו אותי, בסופו של דבר הביאו אותי, כן, לחקור את זה. עכשיו, אתה יודעת, בדיוק גם הייתה לי הרצאה השבוע, וניגשה אליי בסוף ההרצאה מישהי, אישה צעירה, ושאלה אותי, אומרת, את כל ההרצאה שלך, חשבתי על הנושא של מחזור חודשי. כי אמרת,
וואו, אוקיי.
לגמרי. עכשיו, זה קודם כל כמובן שאלה שרק אישה תשאל אותך. גבר לא יחזור, לא יחשוב על זה אפילו. באופן טבעי, נכון? עכשיו, מה שהיה מעניין גם השאלה, היא גם אמרה לי, השאלה שלה עלתה לה, ובאופן טבעי, טבעי מאוד, אבל גם הייתי אומרת נשי מאוד, כן? כשדיברתי על, זו הייתה הרצאה שעסקה בנשים באושוויץ, כשדיברתי למשל, לא למשל, כשדיברתי על תנאי היגיינה במחנה. עכשיו, במחנה הרי מפרידים בין גברים ונשים, כמובן, זה אלה, וזה גם מדובר רק באלה שנכנסו אחרי כאסירים או אסירות, שעברו את הסלקציה. עכשיו, אנחנו חייבים להבין את זה. מה זאת אומרת אין תנאי היגיינה? זה אפילו לא, נתחיל מהבייסיק. את המים של בירקנאו אסור לשתות. נתחיל מזה. אין מקלחות, אין שירותים, השירותים הם מה שנקרא לטרינות כאלה, שזה מין בול פגיעה כאלה, כן? זה תורים ארוכים, זה בלוק ענק שנכנסות בו אלפי נשים, שאמורות, ויש שם חורים פשוט בתוך בטון, ואמורות לשבת גב אל גב, ולעשות את צורכיהן, כן? אז רק ההשפלה הזאת כמובן. אין נייר טואלט, אין מקלחות.
אוקיי, נו, אז איך בכל
זאת? אין תחתונים, אין כלום, זאת אומרת. והיא ניגשה אליי אחרי הרצאה עם שאלה, ממש... אומרת לי, כל ההרצאה חשבתי, אז איך בעצם הם בכלל מתמודדות?
הייתה לך תשובה לזה.
כן, זה משהו שנחקר, כן, התשובה היא לגמרי, תראי, רוב הנשים במחנות מאבדות את המחזור שלהם החודשי באופן די מהיר, ביחס לכניסה למחנה, משהו כמו שבועיים עד שלושה שבועות, זה עכשיו, זה קורה משילוב.
לא סתם, נזכרתי, זה כאילו לקח אותי אחרי התאונה, שאני כאילו הייתה לי תאונת דרכים בגיל 15, שזה היה כזה בגיל ההתבגרות, ואחרי התאונה הפסיק לי המחזור. ובדיעבד אני מבינה שזה מדהים, שהגוף כאילו פשוט היה בטראומה, ואמר, אוקיי, פה אני עושה הפסקה. ובאמת היה מדהים, כי זה, כי פשוט לא הייתי צריכה להתמודד עם הנושא הזה, כשהגוף נלחם על כל על כל ההישרדות שלו. ואחר כך אבל זה כמובן מעמיד את שאלת הסוקולד נשיות שלך בשאלה, כי הרי מה אם אין לך מחזור, אז אם את אישה, ובכלל כל נושא הנשיות, מה זה נשיות אם לא מושג שהגדירו עבורנו, מה זה נשי, מה נשי ומה לא נשי, לא יודעת, כאילו אם זה לא משהו שמישהו הכתיב לנו שאנחנו צריכות. ואז כשחזרה לי הווסת, אז זה היה מאוד אוקיי, ברוך השם, אני באמת אישה, כאילו שזה שטויות מפגרות ומטומטמות, אבל זה עדיין, כאילו אני מניחה שגם להן זה היה, זה העמיד כאילו את הזהות שלהם קצת בשאלה
לגמרי. וזה ככה, זה מדהים כזה איך שאת מתייחסת גם לתאונה ולאובדן מחסור, וזה בדיוק, וגם בגיל הוא כך צעיר, וזה בדיוק זה, זאת אומרת, קודם כל כמובן ביחס למה שאמרת, הרי נכון, סימון דה בוואר אומרת לנו,
הייתי גם חייב להידחף פה קצת.
You don't born on a woman, right? You become a woman. אבל באמת הנושא של המחזור, בדיוק כמו שאמרת, תראי, קודם כל, וזה נכון, זאת אומרת, למה מסיק להם המחזור? משילוב של ההלם, נכון? ושהגוף כולו מתגייס למאבק במשהו אחר עכשיו, המאבק על החיים במובנים רבים דומה למה שאת אמרת. ושתיים, במקרה שלהם, זה גם הנושא של התזונה. השילוב של ההלם, של הצורך ההישרדותי גם כמעט, ושל התזונה, מביא בעצם באמת להפסקת המחזור. עכשיו, זה מעניין גם לראות, זה מעניין כי גם לא נמצא לזה שום הוכחה מחקרית, שניצולות רבות, אלה ששרדו, כן, מדברות על זה שהגרמנים הכניסו להם איזשהו חומר לתוך המרק, או לתוך מה שנקרא תה בבוקר, על מנת שה...
הם קיבלו תה בבוקר.
זה לא תה, זה מים שחורים ומסריחים, זה לא חמוד.
אוקיי.
לא, כן. לא, זה פחות חמוד, כן, זה לא, כן. אז הם... יש איזושהי מחשבה שהכניסו להם, הרבה פעמים מדברים על ברום, לא יודעת למה תמיד ברום, לתוך המזון נגיד שהם קיבלו, על מנת שיפסיק להם המחזור, אבל לא נמצאה לזה הוכחה מחקרית בעצם, ואנחנו גם יודעים שבחינה פיזיולוגית הגרמנים לא היו בעצם צריכים לעשות את זה. מה שדיברת עליו, על החוויה שלך בדיוק, במסגרת התאונה שלך, וגם אפשר לקרוא לזה, לא יודעת, במובן מסוים, רציתי להגיד, השבי של הגוף בשבועות ובחודשים הראשונים, נכון, של השיקום אחר כך,
כן,
ושהוא...
ממש. זה יפה.
הן מדברות בדיוק על הדואליות הזאת, וזה גם מרתק בדיוק גם מה שאמרת, על מה שמגדיר או לא מגדיר אותנו כנשים, זאת אומרת, הן אומרות, כי מצד אחד, נכון, כמו שאמרנו, אין שום אפשרות פיזית, כלום, להתמודד עם מחזור חודשי במחנה, כולל העובדה שאישה יהודיה יכולה, אם המחזור שלה לא הפסיק, היא יכולה להירצח, כי מה שנקרא בגרמנית, מבחינת השומרות שם הגרמניות, הפרפלוכת היהודה, כן, יהודיה מזוהמת, שזה נורא, לא, זה באמת איזה. אז תת, מצד אחד, בדיוק יש הקלה מאוד גדולה, כי אין לך שום אפשרות פיזית בכלל להתמודד, ממש את המילה להתמודד עם מחזור חודשי, ומצד שני, זה בדיוק מה שאמרת, זה ומצד שני, זה בדיוק מה שאמרת, זה השאלות לגבי האנשיות, מה יהיה אם נשרוד ואם נשתחרר והמחזור לא יחזור לנו, ומה יהיה, איבדנו את הכל, תחשבי גם במובן הזה, ואם נשתחרר ולא נחזור גם להיות נשים, אבל גם לא נוכל להביא ילדים לעולם, נכון? כי בשני הממדים פה בעצם מבחינתם, גם באמת כמו מה שבמרכאות או לא מגדיר אישה ונשיות, אבל גם במקרה שאנחנו מדברים על הניצולות האלה, אתה יודע, זה אנשים, נשים שאיבדו הכל, אתה יודע, את רובן, זאת אומרת, גם הצורך הזה להביא חיים, אני חושבת, אחרי השואה, אחרי שכמעט כל בני המשפחה שלך, אתה יודע, וכולם נרצחו, אז הוא חזק מאוד, והוא מעלה אצלם גם שאלות כואבות לגבי מה יהיה אם לא יחזור להן המחזור. כן.
אני רוצה לשאול אותך, לגבי מה שאמרת, איך זה עבורך כחוקרת שואה וכמרצה, איך זה עבורך יום השואה? ובואי, תורידי פילטרים, תגידי לי באמת.
זה האמת שזה ימים קשים, הם באמת קשים, כי יש עיסוק, אני עוסקת בזה הרבה, אתה בסך הכל כן לאורך השנה כולה, אבל יש בזה עיסוק, קשה לי להסביר את זה, אבל יש את ה, הוא לא יום פשוט אף פעם, כי אני חושבת שאתה יודע תמיד את המורכבות של היום הזה עבור הניצולים בראש ובראשונה, למרות ש פעמים רבות הם יכולים להגיד, ובצדק, כן, שבעצם יום השואה, יום הזיכרון, השואה ולגבורה, הוא יותר עבורנו, נכון? אלה שלא היינו שם מאשר עבורם, במובנים האלה שאצלם,
כל יום זיכרון.
לגמרי, לגמרי, שאצלם, אתה יודע, את הזיכרון והשואה והטראומה והדברים האלה חיים בעצם כל הזמן, נכון? אבל זה יום שכן, הוא יום מורכב, יש בו הרבה עומס, אני חושבת, לכולם, רגשי. אבל אתה יודע, את פתחת וכזה דיברת ושאלת ואמרת על נשיות בשואה ודברים כאלה, ואני רוצה להגיד על זה משהו מעניין, ומשהו מעניין שקשור דווקא לטוקבקים. אני דווקא בן אדם שחובב טוקבקים לפעמים, מה זה חובב? זאת אומרת, טוקבקים הולכים דבר מורכב, אבל אני חושבת שלפעמים אתה קורא טוקבקים שהם, כן, השיח החופשי, לכאורה הדמוקרטי, אבל גם אנחנו יודעים את זה, נכון, גם יכול להיות אלים מאוד, וכזה שמתחבא, נכון, מאחורי המקלדת וכל זה, אבל ביום השואה הייתה, עכשיו שהיה, הייתה כתבה בוויינט של לני כהן, היא עסקה שם מוויינט.
מי זאת לני כהן?
היא כתבת בוויינט, כתבה מאוד יפה. על נשים ושואה, ועל ספרות נשים ושואה, ובכלל על כל העיסוק בנושא הזה, וזה פורסם, והיא ראיינה גם אותי, וחוקרות נוספות בתחום, ואחר כך, אחרי שזה יצא, עניין אותי כמובן, הכתבה היא נהדרת, ועניין אותי גם לראות אבל את הטוקבקים. ואני חייבת להגיד שהם, נגיד בשפה גבוהה, הם עיקו אותי בתדהמה, אמיתי, כי ממש, אבל, כי אתה לא מצפה,
מתי הם עיקו אותך?
עיקו אותי בתדהמה, אחותי, ממש, אבל. כן, כי אתה לא מצפה, אתה יודע, זאת אומרת, יש דברים שב-20-23, אתה לא מצפה לקרוא. עכשיו, הטוקבקים היו, לפחות חצי מהם, אז באמת חצי דיברו על החשיבות של הנושא, ולהציף אותו, וכל זה, אבל היו שם כמה טוקבקים די בולטים של, למה הפמיניסטיות, או למה נשים צריכות תמיד להפוך את עצמם לקורבן מעבר למה שהוא, או הפמיניסטיות השתלטו.
הפמינציות.
אני לא אגיד את זה, אבל איך הפמיניסטיות השתלטו עכשיו על השיח המחקרי, למה צריך לעסוק בנושא הזה בכלל, מה זה הדבר הזה, תגדם. עכשיו, זה דברים שכשהתחיל המחקר של נשים ושואה, שהוא בעצם מתחיל בבסיס בארצות הברית בשנות ה-60 המאוחרות, למה הוא מתחיל דווקא אז ודווקא שם? אנחנו מדברים, נכון, על 20 שנה בעצם, 23 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו מדברים על הדור, כן, של מהפכת המרד הסטודנטים, אנחנו מדברים על הבייבי בום הזה של אחרי השואה, אבל של אחרי המלחמה, אבל ש-20 שנה אחרי המלחמה, שואל את עצמו, נכון, למובנים רבים באיזה עולם, ולאן אנחנו הולכים, ואת כל השאלות האלה, ואת כל הסוג של מרד גם, נכון, בשמרנות של שנות ה-50, זה שנים שעולים בהם גם תחומי מחקר, מתחיל מארצות הברית, ואחר כך מתפשט מגוונים, כן, של מחקרים אתניים, ומחקרים של נשים, נכון, כל המחקר המגדרי, וכל המחקר של נושאים שהם מעבר נקרא לזה כרגע ל-white man, ובאמת הרחבה מאוד מרשימה, שמה זה שיח המחקר? זה מתחיל כמובן מהחברה, נכון? או זה מתחיל, זה כל הזמן הרי תנועות כאלה שמשתלבות אחת בשנייה. ושם בעצם מתחיל גם המחקר של נשים בשואה. עכשיו בהתחלה, זה בעיקר חוקרות, הראשונות שחוקרות נתקלות, ממש בהתנגדות עזה, את יודעת, אתה רואה את זה לפעמים כשמתחיל תחום מחקר של משהו יחסית חדש, אבל ההתנגדות פה הייתה עזה כל כך, בעיקר מצד חוקרים גברים, והטענות היו שנשים, בעיקר, שדובר על יהודים, בעיקר כן, אז שנשים יהודיות נרצחו כיהודיות, ולא כנשים, מה הקשר? כולל אמירות שזה כמעט זילות שואה, כן, מה פתאום ה... כן, ושתיים, באמת בדיוק העניין הזה, שיש פה כמעט זילות שואה לחקור את זה בנפרד, אני חושבת שאחת התשובות הממש יפות ואמיתיות ונכונות למתקפות האלה ממש, כמעט היה מאמר של חוקרת אמריקאית בשם מירנה גולדנברג, שהיא קוראת לו, שהוא מעין תשובה גם, כן, לטענות האלה, Different Horrors, Same Hell. היא בעצם אומרת, אימות שונות, גהנום זהה, כן? שהדרך, זה נכון שהגרמנים, במקרה שלנו, התכוונו לרצוח את היהודים, ולא את היהודיות, כן? נכון במובן הזה, כנשים, זאת אומרת שהן היו אמורות להירצח כיהודים, למרות שהמקרה שלהם הם גם נתפסות כאימהות הדור הבא, אז יש פה עוד איזושהי משמעות נוספת, אבל הטענה היא כמובן, ובצדק, שהדרך לשם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הייתה שונה מאוד, עבור גברים ונשים, וגם אלה ששרדו, החיים אחר כך, כן, היו שונים מאוד עבור גברים ונשים. אנחנו היום, נגיד אפילו כמעט 50 שנה אחרי שנות ה-60, קצת פחות, כן, יותר. תלוי מאיפה סופרים אותם, מ-65. ואני חייבת להגיד שהטוקבקים האלה, אני חוזרת לזה, הפתיעו אותי, כי מחקר מגדר היום, ההבנה מה זה מגדר, האופן השונה, נכון, בו גברים ונשים חווים את החיים שלהם, מחוברתים במובנים רבים, כל הדברים שקשורים לזה, אנחנו יודעים שזה חלק אינטגרלי לחלוטין מאיתנו כחברה, כן? ויש לזה משמעויות ויש לזה דברים, ופתאום אתה נתקל במין טוקבקים כאלה שנראה לך שיכולים היו להיכתב לפני 60 שנה, אבל היום הם כמעט מופתיעים. עכשיו, אז את יודעת, כשאנחנו שואלים, נכון, אם אנחנו לוקחות את השם הזה של המאמר, או שמדבר על אימות שונות, גהנום זהה, על מה בעצם אנחנו מדברים, נכון? איך מדברים בראש ובראשונה, איך אנחנו מדברים על נשים, איך מדברים על נשים יהודיות, זה חשוב פה להבחין, כי מאחר שבאידיאולוגיה הנאצית, נכון, נשים יהודיות אמורות להירצח ולא לחיות, יש איזה משמעות, בכל ההוויה שלהם, אפשר לקרוא לזה ככה במהלך השואה, כן, שהיא שונה מאוד מזו של נשים לא יהודיות. אז קודם כל זה, כמובן זה. עכשיו, באידיאולוגיה הנאצית הן נתפסות, כמובן שהן צריכות, כמובן המרכאות, כן, להירצח מבחינתם, וגם הן צריכות עוד יותר להירצח, כי הן גם נתפסות ונחשבות כאימהות הדור היהודי הבא, ששוב במרכאות שאני עושה עם הידיים, אם חס וחלילה, במחינת הגרמנים, כן, הן תשרוד, נעים תוכלנה להביא עוד ילדים לעולם. עכשיו, אלה דברים שבאים למשל לידי ביטוי, בסלקציות, במחנות השמדה, מחנות כמו אושוויץ ומיידנק, שעוברים בהם סלקציה, נשים עם אימהות לילדים קטנים, נשלחות באופן מיידי עם הילדים שלהם לתאי הגזים, כן, בניגוד לגברים, לאבות שמוכנסים למחנה ככוח עבודה, ומקבלים זמן שאול לפחות של חיים. עכשיו, נשים, גם בחלק מהמקרים, בטח מאמצע 43, שהגרמנים צריכים יותר כוח עבודה, ועושים איזושהי פשרה אידיאולוגית, מבחינתם גם מתמודדות לעתים עם השאלה, האם ללכת או לא ללכת עם הילדים שלהם, כי הגרמנים כבר צריכים יותר כוח עבודה.
אגב, נשים... אנושיות. אני מתארת לעצמי, כלומר, זה נשים שאך לפני רגע היו איפסטריות ברליניות, ופתאום, כאילו, או ופתאום החיים שלהם בקאט השתנו לתופת וכל נפש. אבל אני באמת שואלת אותך, אני בטוחה, אני חושבת שכן היה חשוב להם לשמור על הנשיות שלהם. איזושהי, כאילו, לא יודע, תני לי משהו שכאילו...
לחלוטין, אתה נתן לך דוגמה שהיא כמעט...
סליחה, אגב, מה שאמרת קודם על המחקר, שאנשים היה קשה להם עם המגדור של הנשיות, והרבה יותר קל מלעשות מכולם משמש ומגדר אחד, ובלי בנים ובנות, וכולם אותו דבר.
נכון.
אבל הם לא היו אותו דבר.
לא. וזה מביא אותי גם בדיוק, אני ארגיד שנייה על מה שאמרת, שלפני רגע הם היו איפסטריות בברלין, ועכשיו החיים שלהם קאט, אז גם פה יש מורכבות, כי גרמניה זה תהליך הדרגתי. היטלר עולה לשלטון ב-33, מתחילים חוקים, כן, מתחילה הדרה של היהודים וכו' וכו', אבל, ואחר כך יש חוקי נירנברג וליל הבדולח, אבל זה לא, זאת אומרת, יש פה, במובנים האלה זה יותר הדרגתי. בפולין, אתה יכול לראות תמונה אחרת, נכון? כיבוש פולין, ודי מהר, מתחילים ישר כמובן עם צווים ורדיפות, אבל גם כמה חודשים אחר כך כבר קליעה בגטאות וכו'. זאת אומרת, גם פה תמיד יש לנו את ההבדלים. אם אנחנו למשל מדברים על אושוויץ, אז 300 אלף נשים, סליחה, 300 אלף גברים, נשים וילדים מגיעים מפולין, הם מגיעים במצב אחר ובמהות אחרת, מאשר מגיעים אנשים אחר כך מהולנד למשל, ב-42, שהם ממש מגיעים, דרך אגב, ממש בתיאור, יש תיאורים שלהם, של הם מגיעות ישר מ-42, ופחות או יותר ישר ממחנות מעבר לתוך אושוויץ. יש ממש תיאורים של אנשים ההולנדיות, עם מעילי הפרווה שלהם והבגדים, והדיסקונקשן כמעט הייתי אומרת, כן, לסיטואציה. אבל לגבי הנשיות, זה נורא חשוב מה שאת אומרת, כי אתה רואה את זה כמעט, למרות שאנחנו מדברים על הישרדות, כי אנחנו מדברות באופן כללי, אנחנו לא מדברות עכשיו או על גטו, או על מחנה, או על... אבל נגיד אם אנחנו מדברים שוב באופן כללי על המחנות, גם בתוך המחנות וגם בגטאות, אבל במחנות זה פעמים רבות יותר מורכב. את רואה וזה מדהים לראות, בדיוק מה שקראת לו, הניסיון הזה לשמור על מה שכן מקובל לחשוב עליו, או אנחנו, או נשים חשבו עליו, או כן, כן, כנשי, במוזיאון ביד ושם יש חולצה של אישה בשם הלן, ממחנה ריכוז, עכשיו בחולצה, היא תרמה אותו, כן, אחר כך למוזיאון יד ושם, אבל יש שם, זו חולצה של הסירה, שלה, סירה מן המניין, כן, שיש עליה, מצד שמאל, היא תפרה שם חרוז אדום. עכשיו נתחיל מזה שלהשיג את החרוז הזה, זה משהו שאתה, הוא כמעט...
וואו, אני פתאום קולטת מה שאתה אומרת.
כן.
וזה סבבה, נתנו לה לעשות
את זה. היא לפעמים הסתירה את זה, לפעמים זה, אבל זה שרד.
וואו, זה מדהים.
עכשיו, היא השיגה את החרוז הזה, אתה יודעת, גם בתור על, 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 על תמורת מנת לחם, זאת אומרת, היה גם צריך להיאבק להשיג את החרוז הזה, כולל להיאבק כמובן, להשיג, סליחה, חוט ומחת שזה אסור, והיא תופרת אותו פה בדיוק, אתה יודעת, בכמה מובנים, יש כאן מובן של הנשיות, שהיא מדברת עליו, זה קישוט. יש כאן אקט של התנגדות. אתה יודע, כאילו, you can take everything, אבל אני, נכון, אני עדיין אדם, אני עדיין אישה, אני עדיין חושבת על, 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 על הדבר הזה. נשים, למשל, ידעו אפרופו נשיות, אחרי שהם קיבלו את הבגדים בסאונה, במעבר בסאונה, כן? והגרמנים נותנים בגדים בלויים, עומדים של אסירים שנרצחו, אבל הם... הם למשל, אתה רואה איך הן משפרות את המדים שלהם. הן משיגות בדרך לא דרך איכות ומחת, תופרות לעצמם למשל חזיות, על ידי זה שהן מורידות מהאימרה של הסמלה, כן? מהחלק התחתון של הסמלה תופרות את זה, ועושות לעצמם חזיות. עכשיו, יש פה גם, זה גם עניין כמובן של נוחות, אם יש לך, אבל זה גם, זה...
למה הן תופרות חזיות?
אפילו במובנים של דיגניטי.
אוקיי, סבבה. I'll give them that. זה כאילו, מה?
למה? תחשבי גם על איזה נשים את מדברת, שלפני, נכון, גם על איזה תפיסה. עכשיו ככה, נשים למשל, היחס לגילוח
חזה. כי זאת אומרת, פחות פמיניסטיות שלא רוצה ללבוש חזייה, כי
זה... זה לפני שנות ה-60, כן, בדיוק. זה לפני ששרפו את החזיות, זה כן. זה התקופה ששרפו דברים נוראים אחרים. כן, זה לא... אתה רואה למשל את העניין של הנשיות ב... אפילו, זה מדהים, זה קשור גם לנשיות, וגם למראה בריא יותר, אבל שקשור גם, תחשבי על זה, לאישה שנראית בריאה יותר, כי לעתים, והן נלחמות על זה, כן? כאקט של הישרדות, אבל גם כאקט של נשיות, הן מצליחות להשיג, או נלחמות על מנת להשיג, איזשהו שפתון ישן, יבש ומתפורר, או משהו כמו פודרה. עכשיו, למשל, לפני הסלקציות, הן שמות לעצמם, סלקציה, כן, בהם בחרו מי לחיים ומי למוות, הן שמות לעצמם, נגיד, טיפה, טיפה, טיפה סומק, זה נדיר, זה דבר מדהים על הלחיים, או על השפתיים.
זה בקטע פרקטי, כאילו.
זה גם פרקטי, אבל זה, לא. גם, אבל זה גם, יש בו זה לדעתי, תראי, גברים לא עשו את זה, נכון?
אוקיי.
אני אומרת, יש בזה משהו, שהוא גם, הוא גם להיראות יותר בריא, נכון? שהלחיים שלך יותר אדומות, והשפתיים שלך יותר בולטות, אבל יש בגלל זה גם... זה גם איזושהי התכוונות או אמירה על אישה שנראית יותר טוב, נכון? כאילו או לא כאילו, כן? או במובנים מסוימים. אפילו אנחנו לפעמים חשות, נכון? בהיעדר הליפסטיק שלנו פתאום.
יו, אחת חיוורת.
נכון, אחת חיוורת.
תאכלי משהו.
בדיוק.
אגב, וואו, אני פתאום חשבתי על משהו. אני חשבתי על משהו ואני לא בטוחה שתהיה לך תשובה לזה. מה את אומרת על בלם 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 נשים נכות בשואה? או שגם, כאילו, או שהגזמתי לגמרי. כי את כאילו, אני יודעת...
לא, את גורמת לי לחוש מבוכה רבה.
לא, תקשיבי, כי אני שנייה כבר, אני אתן לך לחוש מבוכה. כי אני מלינה על כך שהיום בשנת 2000 ומיליון אנשים נוטים לא למגדר נכים. כלומר, להגיד... אני מרגישה שאת כזה...
אני מחכה.
לא, אני מרגישה שאת מתנשפת.
לא, לא.
אנשים נוטים לא למגדר נכים. לא להגיד נכה. לא להכיר בזה שהיא אישה נכה. שאת באה לשירותי נכים, יש שירותי גברים, יש שירותי נשים, יש שירותי נכים. נכים זה כולל את כל המגדרים שיש. ואני מאוד מלינה על כך, אני מאוד מאוד מצער אותי שאנשים לא מסוגלים להכיר במיניות של נשים נכות. ואני חושבת שזה חלק מתפיסה שאנשים מתקשים לראות אנשים נכים כבני אדם שלמים. ומיניות זה חלק מלראות בן אדם שלם או בת אדם שלמה. ועכשיו, ואת מדברת איתי, את אישה שעשתה עשתה קריירה בחייה מלמגדר את קורבנות השואה. ואני רוצה לשאול אותך, גברת חמודה מתוקה, מה את אומרת על נשים נכות? ואני כבר מבינה מה התשובה שלך, אבל תתני לי את התשובה שלך.
אני אתן לך.
הופה, תתני
לי. אחד, אני עודה ואבוש. לא עודה ולא אבוש, אלא עודה ואבוש. אמיתי, אבל כאילו ברצינות עכשיו, שזה, למרות שתכף אני אסתייג פה סוג של ביחס פשוט לגרמניה הנאצית, ששמה לעצמה למטרה לרצוח נכים, בואי תכף אנחנו נדבר על זה שנייה, אז בוא, תפיר, יפה, יפה מאוד, תפיר זה יותר, תכף נדבר על זה, זה לא היה יפה מאוד כמובן, אבל זה, זאת אומרת, אבל תראי, אני מודה, מודע אמיתי, זאת אומרת, וזה לא שאת, שאמרת שאני מתנשפת לך במיקרופון.
כן, אמרתי את זה.
זה היה כאילו, כן, בכיוון של, נכון, זה גם אצלי, שאני, את יודעת, חוקרת מגדר, נגיד, או לא נגיד, זה כמעט בליינד ספוט. אני מבינה לחלוטין מה את אומרת, ולזכותי יאמר, עכשיו אנחנו נגיע בקטע הזה של זכותי, זה לא דבר שהוא לזכותי, זה דבר שהוא נורא, אבל אני כן אגיד על זה משהו. תראי, הגרמנים, למה בעצם גם אפילו, אני אגיד אפילו, לא ניתן לחקור כמעט, נגיד, במחנות, שזה מה שאני עושה, נשים נכות, לא כנשים, את יודעת, ולא כנכות נשים, כי הן נשלחות, שזה חלק בדיוק מהעניין, שאנחנו כן מדברים עליו, כמובן, באופן מיידי לתאי הגזים.
אוקיי.
ואני רוצה לדבר על זה, כן? תראי, גרמניה מתחילה, וזו מילה קשה, כן? אבל היא המילה הגרמנית, היא לא שלי, כן? נקרא לזה באוטופיה הגזעית שלה, כן? מבפנים. מה הכוונה? ב-33 הם עולים לשלטון בינואר, ב-14 ביולי, חצי שנה, פחות מחצי שנה אחר כך, כבר יש את חוק העיקור הכפוי. בתקופה הזאת, למה אני ציינתי פה את הכפוי? בתקופה הזאת יש חוקי עיקור במקומות שונים בעולם, גם בסקנדינביה, דרך אגב, גם בארצות הברית. בארצות הברית יש מקומות גם שזה בכפייה, אבל בגרמניה הנאצית, כן, תכף מדבר, זה חוקי עיקור בכפייה. במסגרת החוק העיקור הם מעקרים, זה 400 אלף גברים ונשים גרמנים, לא יהודים. אוקיי? את מי הם מעקרים? את מי שהם קוראים להם, אלה שאינם ראויים להוליד ילדים. אלה שלא צריכים, כן, אני משתמשת בכוונה במילים שלי, זה מילים קשות, כן, לא צריכים להתרבות, לא צריכים להשאיר אל חרם חותם, לא צריכים להיות חלק מהאוטופיה הגזעית, הגרמנית.
כמו מי למשל?
בדיוק אני אגיד כמו מי. נכים, חרשים, נכים, כבדי שמיעה, כבדי ראייה, נמוכי קומה, אנשים בעלי מחלות תורשתיות, וגם מה שהם מכנים אסוציאליים, שזה יכול להיות נשים שעובדות בזנות, זה יכול להיות גרמנים צוענים, וזה. הם מעקרים בכפייה.
אוקיי, סבבה, אבל מה עם גרמניה הקטנה, יהודיה, בת 15, בוא נאמר, לצי, שעוברת פתאום תאונת דרכים בגיל 15, והופכת לנכה?
לצי, הם עוד לא הגיעו אליה, אמיתי, בואי נמשיך.
בואי.
לא, זה נורא. אחר כך הם עושים את מה שנקרא האוטונזיה. אוטונזיה, נכון, במילה, זה בא מיוונית, זה, הפירוש של זה, זה המתת חסד. את מי הם ממיתים חסד? 200 אלף, כ-200 אלף, פגועי נפש, ופגועי קוגניציה, שמאושפזים בבתי חולים, פסיכיאטרים, במקומות כאלה וכן לרחבי גרמניה. מי רוצח אותם? הרופאים שלהם. הרצח הראשון בגרמניה הנאצית, כן, בגז, לא נעשה נגד יהודים, ולא נעשה על ידי האס-אס, הוא נעשה על ידי רופאים, אחיות וכוח עזר רפואי, בשישה מרכזים שהם מקימים בגרמניה, ואחד באוסטריה, בו הם רוצחים בשיטות מזעזעות, כולל ברצח, הרצח הראשון בגז בעצם, בעיקר בני נוער, אבל גם לא, פגועי נפש ופגועי קוגניציה, 200 אלף. הנכה היהודיה שאת מדברת עליה, כן, הם קודם כל מכינים, את מבינה את ה... הם מכינים את ה, כמו שאמרתי, כן, וסליחה שוב על השימוש פה במילים הגרמניות, את האוטופיה הגזעית הגרמנית, נכון? אחר כך צריך, מבחינתם שוב המחאות, לבאר את העולם מיהודים. נכים... יהודים, וזה חשוב להגיד את זה, בדיוק פה נרצחים, למשל במסגרת האוטונזיה, אבל הם נרצחים, זה נשמע נורא, כן? זה לא משנה כמובן הנרצח, כמעט לא כיהודים, אם את מבינה מה אני אומרת, אלא כנכים. עכשיו, גרמניה הנאצית, בואי, הנכים מתורגטים אצלה. זאת אומרת, נכים, בספקטרום מאוד רחב, כן? מבחינת גרמניה הנאצית, פוגעים, סליחה על זה, שוב, זה המילים, נכון, תמיד השפה עומדת לנו פה לרועץ, אין לי מילים אחרות, לתאר את זה, כן? אז אני עושה לך כל הזמן על המיקרופון מרחאות, אבל...
חבל שאף אחד לא רואה
את זה. חבל שאף אחד לא רואה את זה, בגלל זה אנחנו מדבררים, מהדהדים את זה. אבל הם... הנכים, בספקטרום הרחב ביותר, כן? של נכות, מתורגטים על ידי הגרמנים, כמי שלא צריכים לחיות. עוד לפני שמגיעים ליהודים, את מבינה מה אני אומרת? זאת אומרת,
אגב, זה... מעניין להשוות את זה למה שאמרת קודם, על, 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 על נשים... שהם לא נרצחו כנשים, הם נרצחו כיהודי.
נכון, אבל פה, ונכון, ופה זה לחלוטין, וזה קשה, כן? זאת אומרת, הם נרצחים כנכים. ממש.
אגב, מה הם נכים גרמנים?
גם.
באמת?
לגמרי, זה מה שאמרתי. זה מתחיל בנכים גרמנים. האוטונזיה, מה שאמרתי, אם יש יהודים, נכון, שהם נכים או פגועים או, או זה, ושהם מושפזים או שהם מדווחים עליהם וכאלה, אבל הם נרצחים, שוב סליחה, כנכים, לא כיהודים. הם פוגעים. בואי נשים את זה על השולחן, כן, מבחינת הגרמנים, באוטופיה הגזעית שלהם, התורשתית שלהם, במסגרת החוק העיקור, כמו שאמרתי, הם מעקרים עשרות אלפי, מאות אלפי, אנשים שסובלים ממחלות תורשתיות. זה ואחר כך כשמגיעים לאוטונזיה בגרמנית, זה נורא, זה מכונה. האנשים, גברים, נשים והילדים האלה שנרצחים, חיים שאינם ראויים לחיות, לחיותם, כן?
אוקיי.
ואם אני חוזר...
אינם ראויים על ידי מי?
על ידי גרמניה הנאצית.
כי זה כזה נכים.
הם פוגעים באוטופיה שלהם, הגזעית, שצריכה להיות, אתם גם חושבים תורשתית, וכל הדברים האלה, מה יקרה?
כאילו, זה מה שנקרא גזע הארי.
לגמרי.
שכאילו,
כן. מבחינתם, כן. עכשיו, שאלת על נכים יהודים, שזאת שאלה, קודם כל, אני חייבת להגיד שזה סופר חשוב, זה נושא שהוא אנדר נחקר, כמו שאני מניחה...
נכות.
לגמרי. על נכות ועל נכים בנים ועל נכות נשים, כן? זאת אומרת, גם וגם. עכשיו, נכון שכמו שאמרתי, הם תורגטו במובן הזה, ופה זה מחזיר אותי בדיוק לשאלה שלך, שהיא חשובה נורא, שאני אומרת נכים, אני לא עושה את ההבחנה המגדרית, וזה נכון. עכשיו, קודם כל, הם באמת, כשאנחנו מדברים על האוטונזיה, כאן הם נרצחים כנשים, סליחה, כנכים. אבל בואי נדבר גם במקרה של נכים, נכון, ונכות, גברים ונשים יהודים, במה שנקרא, כמו שאמרתי קודם, נכון, כמו שהדרך אל המוות של נשים, היא נבדלת מזו של גברים, אז שוב, זה לא משהו שאני חקרתי, לא עומקת, חשוב לי להגיד, אבל את, כשאני, מהדברים שאני יודעת ורואה, אז כמובן, המובנים האלה, שגם הדרך של נשים נכות אל המוות, כן, הייתה שונה, מזו של גברים נכים, נכון? כי גם לנשים נכות יש מחזור חודשי. ואם שמים אותך במחנה מעבר, כן? או בכל מיני מקומות, איך את מתמודדת עם זה? בדיוק כמו הדברים שדיברנו עליהם קודם.
כן, אבל את יודעת, לי יש איזו תפיסה, שבעצם אני יכולה לרצוח מישהו. כי למה? כי אי אפשר לשים אותי בבית סוהר. כי יש לי יותר מדי דרישות, כאילו מה? לשים אותי בכלא נגיש.
בובי, אני לא רוצה לאכזב אותך, אבל לדעתי אני בטוחה שיש בתי כלא נגישים. סליחה שאני... את לא פריבילגית עד כדי כך.
אז פעם ראיתי בכתום זה שחור חדש, שיש שם איזה מישהי ששוכבת עם מכונת חמצן.
אחותי, אל תרצח, בכל זאת אני מציעה לך לשמור עליו.
טוב, טוב, בסדר. לא, אבל באמת, כאילו, לגבי לענייננו, איזה כאילו... נאמר, באה גברת בכיסא גלגלים, או לא משנה, הוא גבר. איך, איך, איך? איך, ליטרלי, איך מכניסים אותו לתא, איך כאילו, סבבה, אז ירצחו אותו לפני שרוצחים אותו, איך כאילו, כי כן צריך להביא אותו מהבית שלו למחנה, אלא...
אז הסבל הוא הרבה יותר קשה, כי תראי, זאת אומרת, כמו שאמרתי...
אבל עזבי אותי מהשנייה, לא דיברת על הסבל של
הבית. איך?
דיברת על הסבל של הגרמנים, איך הם כאילו...
לא הסבל של הגרמנים.
לא ברצינות, איך הם מביאים אותו.
אז זה מה שאני רוצה להגיד, בדיוק, סליחה, אני לא יכולה, אני לא מסוגלת, וגם לדעתי כמובן אי אפשר ואסור לעשות את זה, אני לא יכולה לדרג סבל, אבל איך לוקחים נכה למחנה השמדה, אם הוא בכלל הגיע לשלב הזה בחיים? פעמים רבות יקחו אותו מהכיסא ויזרקו אותו לקרון.
שמע ישראל.
את מבינה? זה לא... Okay. בגלל זה דיברתי על הסבל, שהוא עוד יותר, כן? שהוא עוד קצת יותר. אנחנו לא יכולים לדרג את זה, אבל איך נכה או נכה... בקרונות האלה יש דליים לצרכים, נכון? יש דלי אחד לצרכים, שזה נורא.
לא ידעתי את זה.
כן, אבל זה נורא, לכולם, נכון? העירום הפומבי, ההשפלה הפומבית, העובדה שלא עוצרים בדרך, הסירחון, החוסר היגיינה, זה זוועת עולם, נכון? אבל נכה או נכה? סליחה כאילו כן על התיאור הזה, אבל נכון שהוציאו אותם וזרקו אותם מהכיסא גלגילים באיזה פינה של הקרון, הוא או היא אפילו לא יכולים להגיע לדלי הזה של הצרכים. אז... אני חושבת שבמובנים האלה שאת מדברת, שאת אומרת, שוב, קשה לדרג, אבל זה... תעת, יש למשל נכים שמאושפזים בבתי חולים, בסדר? וגם נגיד כשעוברים לגטאות, או יש מחנות מעבר, כן, כמו וסטרבורג בהולנד ואחרים, אז יש שם בתי חולים, ששוב, מה זה בתי חולים? כן, מנסים באמת, אנשים מדהימים, רופאים ואחיות יהודים, סליחה, לטפל עם מה שיש להם, ואין להם כמעט כלום, כן, וזה, אבל מה הגרמנים עושים? כמעט ברוב המקרים, בתי החולים האלה, כן, גם בגטאות וגם בזה, הם הראשונים שנרצחים, שנשלחים למחנות ההשמדה, שהחולים, סליחה על התיאור, החולים שלא יכולים ללכת, כן, לעתים נזרקים מהחלונות החוצה. זה במובנים האלה, אני חושבת אני יכולה לקרוא לזה ההתנסות, ושוב, אני גם מזכירה במהות, שהם לא אמורים לחיות מבחינת הגרמנים, אתם גם יהודים וגם נכים, שזה, ואז lose-lose situation, כן, אם אני זה, והם הראשונים, הם הראשונים להירצח, ובמובנים רבים, הם גם הראשונים לסבול, הייתי אומרת, כי אתה מוסיף פה, אני לא רוצה לתת להשתמש המילה חוסר עונים, אבל בסופו של דבר, אם אתה אדם נכה שלא יכול ללכת, נכון? ולוקחים לך את הכיסא, והמלווה שלך, או מי שעזר לך מת או נרצח, חוסר העונים, הוא גדול הרבה יותר, וכמובן המחיר שאתה משלם עליו, הוא גדול הרבה יותר.
אוקיי, אני רק רוצה להגיד לך, איך קוראים לה במאית הפולניה, ברח לי השם שלה, שלא משנה, שבאחד הסרטים שהתעסקתי בהם, אגב ייצוג, אז כן היה איזה, עד מין סצנת זוג כזה שבדרך מחכים לרכבות והם כן מתחבקים כזה.
נכון, אוקיי. דיברת על אהבה.
תתני לי משהו
אין, יש כל כך הרבה אהבה בשואה.
אוי, באמת.
באמת, שזהו, את שאלת, והאמת זה יהיה נפלא גם שאנחנו כל כך נסיים עם זה, זה מקסים. תראי, הייתי אומרת כמעט... שהאהבה עומדת הבסיס של השואה, נכון? האהבה של אמא לילדים שלה, שמגינה עליהם כל הזמן. אהבה בין בני זוג, נכון? שהופכת להיות פעמים בחלק גדול מקרים מזור וכוח ורצון להמשיך. אהבה לחיים. התשוקה לחיים, הרצון להישאר בחיים. אני חושבת שבמובנים רבים נכון, יש את אריך פרום שכותב על אהבה, אני האמת בסופו של דבר אני חושבת שבמובנים רבים הכוח הגדול ביותר כמעט הייתי אומרת באנושות והלא רציונלי ביותר, נכון? כי לפעמים אנחנו כאילו עושים את זה בנגד הרציונל, הוא אהבה. ואהבה הייתה גם בשואה והרבה. תודה לך, אהובה שלי.
איזה כיף, אני ממש כאילו... זה נושא שהוא באמת, כאילו, ראוי לדבר בו.
ראוי לדבר בו.
כן, אז תודה לך.
תודה לך, יפה שלי.